אומר רבנו, שמשפיע, השם יתברך רב טוב לישראל, אז מודים כולם כי מלכותו יתברך בכל מושלת. כי ישראל הם המייצגים את השם יתברך בעולם. כשנעשה להם טוב, מתגלה שבאמת יש מי שמשגיח עליהם ועל כל העולם. רואים את החסד שהקדוש ברוך הוא עושה עם ישראל. היום ישראל זחופים בגלות, אז לא מתגלה, האלוקות לא מתגלה. אבל כשישראל יהיה להם רב טוב, אז יהיה קשר בין העניינים, יתחילו לקשור דברים. אנשים יגידו, זה בגלל שעם ישראל, עם קדוש, קשור לקדוש ברוך הוא, לכן יש להם כל טוב. לכן חז"ל אמרו שלימות המשיח אין מקבלים גירם. בימות המשיח בבני שולחן מלאכים, בגלל שיהיה כל כך טוב לישראל, ומי שבא להתגייר הוא בא בשביל התנאים הטובים, לא מקבלים אותו. כשמשפיע השם יתברך טוב לאדם, אז מתעורר אצל האדם זה אהבה למטיבו ורצון אז להתקרב אליו. זה הטבע שבאדם, אהבה בתענוגים זה נקרא. כשמישהו עושה לך תענוג, עושה לך טוב, מתעוררת לך אהבה אליו, להתחבר אליו. על ידי התפילות יורד השפע המבוקש לעולם. כי השפע יורד תמיד בלי גבול ותיבות, בלי גבול. ותיבות התפילה מגדירות ומצמצמות את השפע כפי המבוקש, לכן הם הכלים שמכילים את השפע. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם, הוריד לעולם, אין סוף. אין סוף פרטים. כל מה שתעלה על דעתך יש. זה שפע שנמצא. עכשיו בשביל אין סוף אתה לא יכול לקבל, אתה צריך להגדיר מה אתה רוצה. אז התפילה מגדירה דבר ספציפי. אז האותיות של התפילה הם הכלים. הם מגדירים את הדבר הספציפי שאתה רוצה, ואז אתה עושה מתוך אין סוף, לוקח חתיכה שיש לך כוח לקבל אותה. אז זה הצמצום של כלי השפע. זה הצמצום של השפע כפי המבוקש. לכן הם הכלים שדרכם מקבלים את השפע. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, כי עם אור פשוט ללא שום הגדרה. ולפי הכלים שמצייר לעצמו האדם, כך מצטייר האור בתוכם, אם לטוב או להפך. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. זאת אומרת, הכוח הזאת, האנרגיה, האנרגיה הזאת שקדוש ברוך הוא מוריד לעולם, שהיא מתבטאת בכל השפע שאנחנו רואים בעולם, כשהיא יורדת ממנו, היא לא מוגדרת. אנחנו קוראים לזה אור, כוח. למטה זה מתבטא בציורים שאנחנו רואים. זה יכול להתבטא בדעת, שכל, יכול להתבטא בכסף, יכול להתבטא בבית, יכול להתבטא בכל דבר אחר. הביטוי של הדבר, של האור הזה, זה נעשה למטה, אצל הכלי, אצל האדם. כשאדם מתפלל על משהו מסוים, הקדוש ברוך הוא לא מוריד לו את המשהו המסוים, אלא הוא מוריד לו את הכוח, את האור, שאותו הוא יהפוך למשהו מסוים. אתה מבין?
הוא מוריד לו שכל כזה.
מוריד לו שכל, מוריד לו כוח, מוריד לו אפשרות, אור. באדם מתפלל, הוא רוצה בית, למשל. בסדר. הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה, מוריד לו את הכוח, את השכל. נגיד את השכל, את האור, קוראים לזה אור כי זה לא מוגדר. גם כשאנחנו אומרים שכל זה לא מוגדר, זה למטה מתבטא. עכשיו עם השכל הזה, אתה תביא את הבית.
כן, לא פתאום נבנה לו בית ככה.
לא יורד לו בית מהאוויר. לא יורד לו בית. יורד אור פשוט. והאור פשוט הזה מתבטא לכל אחד מה שהוא רוצה. הוא רוצה לעשות מזה חוכמה, לימוד, תורה. או חס ושלום הוא יכול להשתמש מהכוח הזה גם לצד השלילי. זה היה בלעם. בלעם משך מלמעלה את האור, ורבנו אומר שהוא רצה לעשות ממנו כללה, כי אי אפשר לעשות כלום בלי כוח השם. אז בלעם משך את האור האלוקי, את האור הזה, יודע דעת עליון כתוב עליו, והוא רצה להפוך את זה לקללה. במקרה הזה המיוחד, אומר רבנו, הקדוש ברוך הוא שינה את הטבע והוריד לו את האור כבר מוגדר, לא בתור כוח, שהוא יכול לעשות בו מה שהוא רוצה, כבר סגור, כמץ. כן. מוגדר כברכה. אז הוא אמר לבלק, הנה ברך בל... לקחתי. כשהורדתי את האור, לקחתי אותו כבר ברך, מבורך, אני לא יכול לעשות כלום. ההסתכלות שמסתכל האדם על איזה דבר עושה כלי, צמצום והגדרה לדבר. כלומר, ההסתכלות מציירת את גבולות הדבר וגם מכניסה אותו בהגדרת זמן ומקום, זה להיות לו מציאות. כשהעיניים של אדם סגורות, אין כלום. ברגע שהוא מסתכל על האינסוף, שעדיין הוא לא מוגדר, ברגע שהוא רק מסתכל, העיניים מתחילות לעשות את המסגרות של הדברים. כשזה עושה את המסגרת של הדבר, אתה מתחיל לזהות בתוך אור אינסוף פריטים. הפריטים האלה נעשים על ידי ההגדרה שהעין מגדירה. היא עושה לזה ציור, זמן ומקום. יש יראת שמיים עליונה השופעת לאדם לפעמים ללא רצונו והשתדלותו. פתאום בא לו בלב יראת שמיים, אהבת השם, הוא לא עשה כלום לזה, נזרק לו. ולכן אין לו עליה שכר, זה לא קנוי לו. ויש יראה הבאה על ידי התבוננות שכלית במעשה השם הנפלאים, בגדולתו ומלכותו אשר בכל משלה, שזוכה ליראה זו תפילתו עושה פעולות. התפילה היא תפעל רק אם אתה מכיר בעוצמה האלוקית, מעריך אותה, מאמין שזה ככה. אבל אם בא לו יראת השם שזה בא לו בזריקה, אז זה קיבל מתנה, הערה לאיזה תקופה וזה יפוג. אבל על ידי עבודת השם שהוא זכה למדרגה הזאת, להערכה, להרצת השם, אז התפילה שלו יכולה להתקבל. כי לא ייתכן שבן אדם מדבר דיבורים והוא לא מאמין במה שהוא מדבר. זה לא יפעל. צריך להאמין שבאמת הקדוש ברוך הוא הכוח הזה, שהוא יכול לעשות פעולות, להוציא לפועל דברים. מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, ככה חז"ל אמרו. כלומר, כדי שיפעלו תפילותיו, צריך להיות לאדם יראת שמיים. שזו האמונה שיש משגיח שבידו לשנות את הטבע כרצונו ולהוריד שפע לעולם. כמו שאמרנו, תורה קוף ג' מסתמה, אומר רבנו, אם התלמידים אינם כראוי, אז גם רבם כזה. קשה להגיד, להגדיר את זה ככה, כי יש גם לא ככה. מסתמה, הוא אומר, אם התלמידים הם לא כראוי, אז גם הרב שלהם כזה. אבל יש מציאות גם לא כזאת, יש מציאות שנדבקים לאדם גם אנשים לא בשלמות, למרות שהוא לא כזה. טוב, אולי הם לא מחזיקים מעמד. לא מחזיקים מעמד אצלו. תורה ק"ד, בשביל שחשד משה רבנו עליו השלום בבני ראובן, כאילו אינם רוצים חלק באלוקי ישראל, מה היה שמה? כשנכנסו לארץ, לפני כניסה לארץ, באו בני ראובן וביקשו ממשה נחלה שתהיה בעבר הירדן. אז משה חשד בהם שהם לא רוצים להיכנס לארץ, כי הם זהו, עד כאן. משה כבר המנהיג לא נכנס, הולך להיפטר מהעולם, הם רוצים לפרוק עול, לא רוצים חס ושלום קשר לקדוש ברוך הוא. חשד בהם. בגלל החשד הזה, בן בנו, נכדו של משה רבנו, עבד עבודה זרה. זה פסל מיכה. בגלל שהוא חשד בבני ראובן, אז הנכד שלו יצא. עבד עבודה זרה, הנכד של משה.
זאת אומרת, המחשבה גוררת פעולות.
כן. זה מתבטא באיזשהו מקום, הדבר הזה. יש כוח למחשבה, בטא, לפעול.
ראיתי בספר המידות, בערך פחד, שרבנו כותב שהפחד מביא את המכשול.
בטא.
זה לא שהמכשול... אם אין לו פחדים, אין מכשול.
הפחד מפני נפילה, הוא אומר, היא מביאה את הנפילה. תראה, הספורט הזה שבן אדם הולך בין שני הערים על חבל, שהוא עובר על חבל דק, בין שני הערים. אתה יודע מה היה קורה אם לשנייה נכנס לו פחד שהוא ייפול? הוא היה נופל. הוא התאמן, נכנסה בו אמונה שהוא לא ייפול. לכן הוא... אוי ואבוי אם קורה שנייה עד פחד. גמר, הוא מאבד הכל, הוא נופל. תורה קופאי. עוזי וזמרציה ואיליל ישועה. כל העולם צריכים רחמים גדולים. כי לכל אחד חסר הרבה בגשמיות ורוחניות. רחמים זאת אומרת שפע. צריך שישפיעו עליו, שפע. להשלים את החסרונות. אז יש חסרונות בגשמיות, חסרונות ברוחניות. כולם זקוקים לרחמים, ורחמים הם לעיני כל. כמו שכתוב, כי לא רחוקיי, ולא בשמיים היא. כמו שאמרנו מקודם, אור אין סוף ממלא כל המציאות, יש בו הכל, הוא כולל הכל, כל האפשרויות כלולות כבר ונמצאות בתוך האור הזה. אז הרחמים לעיני כל, כל מה החסרונות שאנחנו רוצים, יש. כמו שכתוב, כי לא רחוקיי ולא בשמיים היא. הרבה עוונותינו הרבים בדור הזה, אין מי שיתפלל כך שיוכל להמשיך הרחמים. מחמת שאין מי שמכיר גדולת הבורא כל כך. בסדר, הכל נמצא. נו, אז תיקח את זה, צריך לדעת איך לקחת את זה, על ידי התפילה. התפילה מביאה את זה לפועל, מוציאה את זה לפועל. זה הכל נמצא, גנוז. תוציא את זה לפועל, התפילה מוציאה את זה לפועל. רבנו אומר, בגלל שבדור הזה אין מי שיוכל למשוך את הרחמים, למה אין מי שימשוך? בגלל שאנשים, אלה שהולכים למשוך את הרחמים, לא מאמינים שהוא מסוגל לתת את זה. אז אם אין אמונה, לא יפעל כלום. לא מכירים גדולת הבורא. זאת אומרת, הוא הולך לבקש עכשיו משהו שהוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא מסוגל לעשות את זה. אז איך הבקשה תהיה? בכאילו. הוא אפילו לא יבקש. אתה מבין?
טוב, זה גם גילוי כאן מגבל לנו פחות, שהכל נמצא.
הכל נמצא.
יש בין. הכל, אין שום בעיה, רק תפילה כמו שצריך וזה יסתדר.
כן, זה פשוט צריך להכניס את זה טוב טוב בדעת שהאפשרויות לא מוגבלות. כשאנחנו אומרים אור אין סוף, אנחנו מתכוונים שקדוש ברוך הוא, האפשרויות הן לא מוגבלות. כל מה שתעלה על דעתך, אתה וכל המיליארדים שהיו מאז בריאת העולם ושיהיו בעתיד, כל מה שאדם יעלה על דעתו, הוא יוכל להוציא את זה לפועל. כי יש אינסוף אפשרויות קיימות לפני 70 שנה. נכנס למישהו רעיון לעלות לירח. אם הוא לא היה מאמין שאפשר לעשות דבר כזה, זה לא היה יוצא לפועל. אתה מבין? צריך להאמין שהכוח של הקדוש ברוך הוא כזה ש אפשרויות בלתי מוגבלות, הוא ברא מציאות כזאת של אפשרויות בלתי מוגבלות. עכשיו אתה כלי שמוציא לפועל את הדבר, גם לטוב גם להפך, חס ושלום. האפשרויות הן איך שאתה רוצה. כמו שאמרנו, האור יורד, אור לא מצויר, ואתה לפי הכלי שלך מצייר אותו לטובה או להפך. על ידי עסק התורה, השם יתברך מרחם עלינו, וכשרואה שאיננו יודעים להתפלל תפילה שתפעל ותוריד את השפע, הוא מתפלל במקומנו, כדי להוריד לנו את השפע. כי אין השפע יורד, אלא על ידי הדיבור. זה נקרא תפילת השם. טוב, זה מדובר על על הדברים היסודיים. אנשים לא מתפללים על דברים יסודיים. אז הקדוש ברוך הוא כביכול מתפלל במקומנו, כדי שיהיה המשך לבריאה, קיום לבריאה. שירד שפע, פרנסה, אוכל. אפילו שאנשים לא מתפללים. כשרוצה השם יתברך להשפיע איזה שפע על העולם, צריך הוא לדבר. מה הוא אומר? יהי כך. כמו שכתוב, ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר אלוקים תהיה הארץ, וכן בכל פרטי הבריאה. אז אותו דבר, האדם, כשרוצה להוציא לפועל, הוא צריך להשתמש בפה, בתפילה. ריבונו של עולם, אני מבקש, תעשה ככה וככה. כמו שהוא הוציא לפועל על ידי תפילה, על ידי דיבור. האותיות של הדיבור הם הכלים שעל ידם מתגשם השפע ויורד לעולם. לכן צריך לבטא בשפתיים, יהי כך. כמו שאמרנו, זה הביטוי, זה מוציא לפועל את הדבר. שפע של בהמה זה שפע יורד אלינו ללא תורה ותפילה. כמו שמקבלים הבהמות את חיותם. הבהמות לא מתפללים ומקבלים שפע. אז זה ההבדל בין שפע אדם לשפע בהמה. בן אדם יכול לקבל גם שפע של בהמה. מי שלא מתפלל, אז זה נקרא שפע של בהמה. הוא מקבל אותו דבר. רק השפע של האדם זה מה שהוא מקבל, ובתודעה שלו נכנס שזה קשור לקדוש ברוך הוא, שזה בא מהקדוש ברוך הוא. אז האיכות של זה היא שונה. זה קושר את כל הנפש שלו לקדוש ברוך הוא. קושר אותו לכוח האינסוף. אבל כשהוא מקבל שפע, אוכל, בלי קשר, אז זה איכות שונה. המזון הוא אותו מזון, רק זה נקרא שפע בהמה, וזה שפע אדם. זה קושר אותו לקדוש ברוך הוא, כי זה התכלית, להיות קשור לקדוש ברוך הוא. האדם הוא עולם קטן, כלומר הוא כולל את כל פרטי היסודות שמהם מתאווה העולם. כלומר, כל יסוד הבונה ומהווה, כל פרט במציאות הרוחנית והגשמית, אותו יסוד נמצא באדם. האדם הוא עולם קטן. זאת אומרת, יש בו את היסודות הבסיסיים שיש בבריאה. לכן האדם משפיע על הבריאה. מה זאת אומרת? הכל קשור. כשהמצב רוח של האדם משתנה, דוגמה, אחד היסודות הנפשיים שלו משתנים, הוא נהיה עצוב. כשהוא מסתכל החוצה על איזה עץ יפה ופורח, הוא רואה שהעץ עצוב. וככה הכל. מישהו אחר יראה את העץ, יראה אותו אחרת. כי כל אדם הוא קשור לכל המציאות. הוא עולם קטן שכולל את כל את כל העולם הפרטי שלו. כי חז"ל אמרו, כל אדם צריך לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. אז כל העולם הוא בשבילי, הוא שלי, הוא פרטי שלי. ואצל השני גם כן כל העולם הוא פרטי שלו. ולכן יש שינויים במבנה העולם הפרטי של כל אחד. הוא אותו העולם, אבל הוא שונה. כמו שאמרנו, כשאדם המצב רוח שלו ככה, אז הוא רואה את העולם שלו בצורה הזאת. והוא, כשהמצב רוח שלו שונה, הוא רואה את העולם שלו בצורה אחרת. לכן זה חשוב מאוד. מה שהתורה אומרת, איך איך תנהל את המערכות הנפשיות שלך והגופניות שלך בצורה שתתקן את העולם שלך.
אז הוא עובד בצורה כזאת שהעולם הגדול מופעל על ידי העולם הקטן?
כן. הכל תלוי באדם.
כי לכל ההשפעה מגיעה...
אתה לא רואה שאנחנו שולטים על העולם בפועל? האדם לא שולם על, לא שולט על הטבע?
כן.
בפועל. כל אדם יש בו חלק מכללות כל העולמות והצירופים. כלומר, האדם עולם קטן, הבנוי מצירוף כל סוגי היסודות הרוחניים והגשמיים שבונים כל פרט והמציאות. למדנו את זה כבר? יש אפשרות לאדם לדבק עצמו לכל פרט במציאות ולהיות כמותו, מפני שיש בו את היסודות של אותו פרט. מה הכוונה? זאת אומרת, הוא יכול לקבל את האופי של כל דבר. כי הוא כולל, אמרנו, את כל היסודות, נכון? אז את היסודות עכשיו אתה יכול לצרף. למשל, נגיד, יש לך את היסודות של, שמתבטאות באות שין עין רש, שער. אתה יכול להפוך את הצירוף, לעשות את זה רשע. או, מה עוד? רעש. אם יש לך את היסוד, אתה רק עכשיו את הצירופים אתה משנה. ברגע שאדם יש לו את היסודות של כל הבריאה, הוא יכול להיות אריה. הוא יכול להיות נחש. הוא יכול להיות שועל. באופי. Okay. יש לו את היסודות. שועל לא יכול להיות אריה באופי שלו. זה ככה הוא מובנה, כי יש לו רק את היסודות האלה. האדם, היות שהוא כולל את כל היסודות, הוא מסוגל להיות הכל. לכן האדם הוא היצור הכי מפחיד. למה? אתה לא יודע, אתה לא יודע מה הוא יהיה ברגע הזה שהוא מתחיל להתקיף אותך, אתה לא יודע מה הוא יהיה. כשאתה יודע, אתה בא מול שועל, אז אתה יודע ממה לפחד ממנו, יש לו נושא כזה. כשאתה בא מול אדם, אתה לא יודע מה. הוא, הכל יכול להיות. התורה שואפת להביא את האדם למצב שהוא יהיה שלם בטוב, בכל האפשרויות של הטוב, שהוא מסוגל להיות השלם בכל האפשרויות של הטוב. זה נקרא אדם עליון, אדם אל העליון, להגיע למדרגה של הקדוש ברוך הוא כביכול. כשאדם הולך אחר שלגרות ליבו ותאוותיו, הוא מקשר עצמו ונדבק בסיטרה הרע, בצד האחר, בצד הרע של העולם. אז אמרנו, יש סיטרה דקדושה, ולעומת זה סיטרה הרע. לאן שאדם מדביק את עצמו, זה המהות שלו. יש לו את הבחירה לבחור איפה הוא רוצה לשבת. הוא יכול לשבת בעולם הטוב, יכול לשבת בעולם הרע, ואיפה שהוא הלך, שם הוא נמצא. וחי את המהות של אותו עולם, וחי את החוקים של אותו עולם, והם משפיעים עליו את ההשפעה שלהם. הכל עובד כרגיל. פשוט. כמו אדם החליט לעבור מהעיר לכפר, אז בכפר הוא מתחיל להיות כפרי. בהתחלה הוא עדיין עירוני, ואחרי זה הוא מתחיל להיות כפרי. הוא נכנס לראש הזה, הוא נכנס למנטליות הזאת, הוא נהנה מהנאות האלה, כל אותו דבר נהיה. אותו דבר, כשאדם בחר לעבור חס ושלום מהקדושה לעולמות השקר, הטומאה, לאט לאט זה הופך להיות חלק מהמהות שלו, והוא גם לא מרגיש שמשהו לא בסדר. השינוי בהתחלה הוא מורגש. המעבר מצד לצד בהתחלה הוא מזעזע, מבלבל, אבל לאט לאט נכנס עם ההרגל, וזה הופך להיות חלק בסדר, ברור, והכל בסדר. מי שאין בו דעת, אין בו רחמנות. כלומר, אין עליו רחמנות וגם אינו יכול לרחם על אחרים. כי אם אין דעת, אז הטבע של האדם להישרד. מפעיל אצלו את כל הכוחות בלי... בלי להגיד, לעשות לו צמצומים, קווים אדומים. כשאדם רוצה להישרד, אז הכל, כל האפשרויות הן פתוחות להשיג את המטרה. אין גבולות. כשאדם אין בו דעת, הוא לא יודע שההישרדות שלו תלויה בקדוש ברוך הוא, שהפרנסה שלו תלויה בקדוש ברוך הוא, שהחיים שלו תלויים בקדוש ברוך הוא, שהתכלית שלו, הכל תלוי בקדוש ברוך הוא, זה נקרא שאין לו דעת. אם אין לו דעת, אם כן, מי ידאג לי לפרנסה? מי ידאג לי להישרדות? מי? אני. אני עם כל האפשרויות פתוחות. נכון, בגלל שיש חוק והחוק מאיים עליו בעונשים, אז הוא משתדל להסתתר מהחוק. אבל כל עוד שהוא מצליח, הוא הכל פתוח להגיע למטרה. זה אין לו דעת, אז אין רחמנות, יש כעס, מלחמה. זה לא בא עם רחמנות. אז אם אין בו רחמנות, אז הוא גם, הוא לא יכול לרחם על אחרים, וגם לא מרחמים עליו. כל דבר שבקדושה יש בו שלוש בחינות מכונים, עיבור, יניקה ומוחין. כל דבר שבקדושה, יש לו את השלושה שלבים האלה. עיבור זה כמו התינוק, שזמן הבישול שלו, לפני שהוא יוצא בתור עובר, תינוק, אז הוא עובר, מתבשל שם, מתבשל, הכוונה הוא הולך ונשלם, הוא הולך להיות מוכן לצאת כבן אדם. זה עיבור. יניקה, זה אחרי שהוא יצא, אז הוא מתחיל לנוק חלב בשביל להתגדל, ומוחין, בסוף הוא מקבל את הדבר העיקרי, שזה המוח. זה... עכשיו על מה זה מדובר? כל זמן שאדם בכוח, כל זמן שהדבר בכוח, כל דבר שעוד לא יצא לפועל, הוא בכוח, הוא נקרא בעיבור. הוא מתבשל. כמו תינוק שעדיין לא יצא לעולם. נגיד מחשבה שיש לאדם, מחשבה לקנות מגרש, לבנות לו בית. זה נקרא בעיבור. זה יושב ומתבשל, מתבשל. זאת אומרת, רבנו אומר שכל דבר לפני שהוא יוצא לפועל, הוא צריך את המדרגות האלה, עיבור, יניקה ומוחין. אז העיבור זה שהוא מתבשל למחשבה. אחרי שיצא מהכוח לפועל נקרא לידה ויניקה. עכשיו הוא מתחיל, כמו התינוק, לינק מהמקור שממנו יצא. זאת אומרת, הוא מתחיל לינק מקור, במקור היה את ה... התוכנית, הבניין היה במקור, במחשבה. עכשיו כשהוא נולד, אז עכשיו הוא מתחיל לנוק מהמקור. מה היה במקור במחשבה? שאני אלך לפגוש את הבעל מקצוע הזה, אז עכשיו הוא מתחיל להניק את הרעיון. הוא הולך לבעל המקצוע, מדבר איתו, הולך לראות קרמיקות שהוא רוצה לקנות, הולך לבחור דברים. אחר כך שמתחיל לפעול פעולות חדשות על ידי שכבר יש לו חוכמה משלו, נקרא מוחין. זה התינוק. אחרי שהוא למד ממה שהיה לו בעיבור, והוא הולך ומתגדל, התינוק, בסוף הוא מקבל מוחין. מוחין זה כבר חוכמה שלו. אז כל דבר שלפני שהוא יוצא לפועל, הוא צריך לעבור את השלבים האלה, מה שהיה בתוכנית, אחרי זה מתחיל להניק את התוכנית הזאת, ואחרי זה הוא מקבל את השכל שלו, איך הוא רוצה שיהיו הדברים. כשלומד אדם את חוכמת התורה ונותן מחשבתו וליבו בתוך התורה, נקרא שמוחו בעיבור בבטן התורה. זה נקרא עיבור. כשהוא עוסק בתורה, זה נקרא עיבור. לבשל את המוח שלו. מה שהוא מכניס מהתורה לתוך המוח, מתחיל להתבשל. כשמתחיל האדם להבין את התורה, נקרא לידה ויניקה. כבר מתחיל להבין, מה שהוא למד שהיה בתוך העיבור מתחיל עכשיו להשפיע עליו הבנות, כי מתחיל לנהג שכל ממנה, ואחר כך כשמבין בחוכמתו דבר מתוך דבר ורוצה לחדש בחידושים הנובעים מחוכמתו, זה נקרא מוחין. בסוף הוא קיבל מוחין. כשזוכה לחוכמת התורה, אזי הוא מקשר את מהותו לחוכמת השם. ברוחניות שתי מהויות נדבקות, אם זה בשכל, על ידי המחשבה. אתה חושב על משהו, המשהו ההוא נדבק במחשבה שלך, ואתם יחד, הפכתם להיות אחד. כל מה שאתה מכניס במחשבה, הוא נמהל בך, במחשבה שלך, והפכתם להיות אחד. ברוחניות זה ככה. אתה חושב על מישהו, המישהו הזה במוח שלך. מצויר, מצולם בתוך המוח שלך, ואתם עכשיו ביחד. יש רגע אחרת, זה על ידי הלב. יש מחשבות הלב, זה נקרא, עירורי לב. זה גם כן מדרגה יותר שיש בה תחושות, רגשות. אהבה, אתה אוהב מישהו, או הפוך, חס ושלום, שונא מישהו. הכל זה בתוך הלב, זה חיבור של שתי מהויות. כשזוכה לחוכמת התורה, אז הוא מקשר את מהותו לחוכמת התורה. אז מה זה חוכמת התורה? זה השם. כשהוא עוסק בחוכמת התורה, הוא מכניס את השם לראש. הכוח אין סוף יושב אצלו בראש, שהיא שורשו ושורש כל הבריאה. ואז נקרא שזכה לתשובה שלמה. זה נקרא תשובה שלמה, שהאדם הראש שלו מלא באלקות. יש מצב כזה. יש מצב כזה, תראה רוב העולם מה קורה. יש אנשים שכשקורה לו איזה משהו, הוא צורק אלוהים. פעם בשנה, פעם שקורה לו משהו. אז יופי, כשהוא אמר את זה, עכשיו אלוהים אצלו בראש. הוא נדבק למהות הרוחנית. לשנייה. חלף העניין, חזר לרגילות שלו, הוא ייזכר בו רק בעוד שנה, שנתיים. יש אדם יותר, יש אדם שבא שלוש תפילות לבית כנסת. אז שלוש פעמים יש לו את החיבור הזה. יש מצב שזה בתוכך בלי ניתוק לרגע. זה הפך להיות חלק מהמהות שלך. זהו זה. זה התכלית. זה לא עשית איזה דברים שעוררו את המהות הרוחנית להיכנס אליך, כמו תפילה, כמו אתה עובר ליד המזוזה, מנשק אותה, גם כן זה אחד מהדברים שמכניסים לך אותו באותו רגע. אתה נזכר בקדוש ברוך הוא, אתה מברך, אתה אוכל, אתה מברך ברכות לפני האכילה, כדי, עוד פעם, מלא מלא פרטים שיתנו לך את הזיכרון, כי האדם לא יכול להיות תקוע במחשבה כל הזמן. אז יש דברים מסביב, אבל יש מצב שזה כבר לא קשור לכל הפרטים האלה, אי אפשר להסביר את זה, אני יכול רק להגיד לך מה אתה מרגיש, שאתה מלא בזה.
אז אין עניינים של זיכרון, לא צריך להיזכר בזה.
לא, זה בתוך, כן. בתוך. זה התאמנות, אתה מתאמן על זה, עד שזה הפך להיות. זה נקרא דבקות בקדוש ברוך הוא.
כן,
זה הדבקות, אלקות, השגת אלקות.
מוחלטת פה.
מוחלטת, כן.
אז אין מצבים כאלה במצב כזה שאתה נזכר בקדוש ברוך הוא, כמו שקורה בדרך בתפילה או בברכות. זה לא, אין חידוש.
לא, אבל תשמע, יש שינויי עוצמה בדבר. יושב לך, אבל יש שינויי עוצמה. פתאום אתה רואה איזה נס מול העין, אתה רואה איזה דבר שונה, אתה עכשיו ביותר עוצמתיות. אבל אני מדבר ברגיל, יושב לך. אתה לא צריך לעשות איזה משהו שיזכיר לך, יושב לך. ולא כל הארץ כבודו. כבר התרגלת לזה שכל תנועה שקורית בעולם זה הוא, וכל מי שאתה פוגש זה הוא, ואיפה שאתה הולך מה שאתה רואה זה הוא מנהל, ואתה כבר בראש אחר. זה התחברו המהויות שלכם, כי אנחנו חלק אלוהים ממעל, זה בקלות מתחבר. אנחנו חלק ממנו, הנשמה, המוח, זה חלק ממנו. השכל. שזוכה לחוכמת התורה, אזי הוא מקשר את מהותו לחוכמת השם, שהיא שורשו ושורש כל הבריאה. ואז נקרא שזכה לתשובה שלמה, כי השיב את עצמו לשורשו, לחוכמה, לקדוש ברוך הוא. זה נקרא תשובה. ונעשה בריאה חדשה, ודעתו נשלמת, וזוכה לרחמנות התלויה בדעת, ותפילותיו פועלות. זה עוד פעם, זה תלוי בעוצמה של הדבר. יש גם בזה עכשיו מדרגות. יש מדרגות, מדרגות עד המדרגות של הנביאים, של משה רבנו. אל פה הדבר בו, משה היה בשלמות. זה מדרגות על מדרגות, אבל באופן עקרוני, זה מצב שאתה איתו כל הזמן. חוכמת התורה היא חוכמת האלוקות. היינו, החוכמה מלמדת לדעת מי הוא, מי זה הקדוש ברוך הוא. זה התורה. כי התורה מלמדת אותנו להכיר את השם יתברך, שאין עוד מלבדו, מלמדת את שלטונו המושלם בבריאה, איך שאין מחשבה, דיבור ומעשה שאינם ממנו, בכוחו וברצונו. זה הלימוד של התורה. והעסק של התורה בהתמדה, והגית בו יומם ולילה, לאט 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 במשך שנים, זה, הוא מפנים לך את זה, עד שאתה זוכה, זהו. ברור לך, אתה חי את זה, אתה זוכה לדעת, זה נקרא. בהתחלה אתה מתחיל עם אמונה, מאמין בזה. מאמין בזה זה עוד לא בעוצמה של ידיעה. אבל האמונה הולכת וגודלת, עד שמגיעה לעוצמה של אמונה. אין לנו כוח לעורר אלא את הרחמים הפשוטים של השם יתברך. מה זה רחמים פשוטים? יש רחמים פשוטים נורמליים. ויש רחמים שהם לא פשוטים. זאת אומרת, אתה צריך פה עזרה רצינית במושגים האנושיים. מה גורם, מה עושה את השינוי בין דבר קל או כבד? הדעת של האדם, לפי הדעת של האדם, רפואה מסוג מסוים זה קל. אבל רפואה, חס ושלום, על מחלה כזאת, וואה, זה רציני. ככה הוא מתייחס לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כשהוא פונה לקדוש ברוך הוא, כשהוא חושב שזה בעיה קלה, הוא יכול לבקש. כשהוא חושב שזה בעיה קשה, הוא לא מבקש. כי הוא משווה את הקדוש ברוך הוא, הוא מעניש אותו. כמו שלנו קשה להשיג את הדבר הזה, כך לא קשה להביא לנו את הדבר הזה. ככה הוא חושב. אז אנחנו ברמה הזאת, אין לנו כוח אלא לעורר רחמים פשוטים, לבקש ממנו דברים פשוטים, שמתקבלים על הדעת שאפשר שהוא יעשה דבר כזה. אבל דבר רציני, פתח לי את הים. זה כבד, אין מי שיבקש. אבל כשצריכים לישועה גדולה, צריכים לעורר את רחמיו הפשוטים, לבקש ממנו שרחם עלינו, בזה שעורר הוא עצמו את רחמיו הגדולים עלינו. אז רבנו אומר, יש פה טריק. היות שאתה לא מאמין שהוא מסוגל לפתוח את הים, כי זה דבר רציני, או איזו ישועה אחרת, אז תפנה אליו שהוא יבקש מהרחמים הגדולים של הקדוש ברוך הוא, שהוא יבקש מהרחמים הגדולים שלו, תבקש מהרחמים הקטנים שלו, שזה אתה מסוגל, אתה מבין שהוא מסוגל לעשות.
הוא יודע, הוא יודע מה, הוא יודע את הרחמים שלו, מה שאנחנו לא יודעים.
כן.
בצים סומן. אז הוא יבקש, הוא יודע.
תבקש ממנו שיבקש. לבקש ממנו כן. שיבקש ממנו,
כן.
מעצמו, זה דבר קל.
כן.
זה רחמים פשוטים. תבקש מרחמים פשוטים, רבנו הביא את זה במשל, שאדם יש לו חבר עשיר, והוא צריך לישועה. והחבר העשיר הזה, הוא יודע שהוא מסוגל, הוא לא מסוגל לתת לו $500,000 הלוואה. הוא לא מסוגל, הוא מסוגל 300, 200, הוא מכיר את הרמה של העשיר חבר שלו. אז הוא פונה אליו ואומר לו, תשמע, אנחנו חברים, אני יודע שאתה לא מסוגל לתת, אבל אתה יש לך חבר עשיר שאצלו $500,000 זה כלום. אתה תבקש בשמי, תבקש בשבילך ותתן לי. אני מבקש מהעשיר הקטן שיבקש מהעשיר הגדול. זה המשל. אז אתה תבקש מהרחמים הקטנים, בגלל שאתה לא מסוגל בדעתך להתקשר לרחמים כאלה גדולים ולהגיד שהוא מסוגל לעשות דבר כזה. אז תתחיל מלמטה, תתחיל על מה שאתה כן מסוגל, חושב שהוא מסוגל לעשות, ותבקש מזה שיעשה את זה. על ידי התורה זוכים לתשובה, היינו להשיב את עצמנו, מהותנו שנשבטה על ידי האבונות בתוך הרע והטומאה. ברגע שהאדם נמצא בתוך הרע, אז הוא שבוי שם. פשוט שבוי שם. הוא מתנהל כל יום ויום על פי התאווה ששבתה אותו, על פי הדמיון ששבה אותו, אז הוא שבוי שם. אז אם הוא שבוי שם, הוא לא במרחב שבוי אצל הקדוש ברוך הוא. הוא צריך לשבוט את הקדוש ברוך הוא במחשבה שלו, כמו שאמרנו. להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, אבל הוא דבוק בקליפה. על ידי התורה זוכים לתשובה, להשיב את עצמנו מהשבי שאנחנו נשבנו בתוך התאוות, בתוך העולמות האלה, ולהשיבם למקומם, לחוכמה, לקדוש ברוך הוא, לטוב. על ידי התורה, צריך את הכלי הזה. בלי זה בן אדם לא יכול לזוז. לפני שאדם משיב את מהותו למקור הטוב להשם יתברך, אזי הדעת מבולבלת. למה? היא מפוזרת בכל מיני דברים. בתאווה הזאת, בתאווה הזאת, בבלבול הזה, נעשה ככה, נעשה ככה, נביא ככה, נעשה ככה. כי הוא הדומיננטי. אז הדעת שלו מבולבלת. כי ניצוצות מהשכל מפוזרים ושבויים בעמקי פרטי הרע שבו אנו נמצאים. וכשאין הדעת מיושב, אין יכולים לעורר חכמים אצלו יתברך. איך אתה יכול לדבר עם ראש מפוזר, לא מרוכז? כי מי שאין בו דעת, אפילו על עצמו אין לו רחמים.
מה זה רחמים על עצמו?
רחם על עצמו?
כן.
בן אדם מכניס את עצמו, מכניס את עצמו לתוך בוץ, בלי לרחם על עצמו. זה לא נקרא שהוא מרחם, לא מרחם על עצמו? מכניס את עצמו לתוך הבוץ, ואחר כך צועק, סובל, איי. אין לו רחמנות על עצמו. בגלל שהוא לא מאמין אולי. אומרים לו, תשמע, זה ככה וככה, זה אסור, זה לא טוב, זה יש בזה פועל יוצא כזה, יצא מזה דברים כאלו, לא מרחם על עצמו. לא, מה פתאום, זה רק דמיונו, אתם חושבים ככה, זה לא נכון, כן נכון. לא מרחם על עצמו. נכנס לתוך זבל.